אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר עינינו נתונות בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת תזריע. זוהי הפרשה הרביעית של ספר ויקרא, בדרך כלל במחזור השנתי של הקריאה, אנחנו קוראים אותה בצמוד, לחברתה פרשת מצורע, ואז היא יוצרת את הצירוף הזה, תזריע מצורע, וזו יהיה איזושהי עדות שעכשיו אנחנו נכנסים לחלק במקרא שעוסק בגוף. והוא עוסק בגוף באופן מובהק ומפורש, ולאו דווקא בחלקים הנעימים או האסתטיים של הגוף, אלא הגוף בכל מה שיש בו, גם המימדים של החולי, גם המימדים הלא אסתטיים, גם בזה המקרא עוסק. כלומר, יש לנו כאן טקסט שהוא טקסט לא רק מכונן של התרבות, אלא גם טקסט שהאנושי קידש אותו לאורך כל ההיסטוריה, ועד היום עדיין הוא תופס מקום מקודש, בין אם זה באופן מפורש מי שאומר שהטקסט הזה הוא מקודש בעיניו, וגם מי שלא אומר זאת ואפילו אומר שהוא איננו מקודש, הוא עדיין עומד ביחס אליו, והטקסט הזה נותר קדוש בכך שהוא מובדל מכל טקסט אחר בתרבות העברית שלנו, ולא רק. והטקסט הזה עוסק בחולי, עוסק במימדים החלשים של הגוף, הרגעים שבהם הגוף אפשר לומר בשפלותו, אבל המילה שפלות יש בה כבר איזשהו מימד של שיפוט מוסרי, שאני חושב שבמקרא, בפרשה הזאת, הוא איננו. אנחנו לא חושבים שהגוף ברגעיו הפחות פוטוגנים, אולי יש לקרוא לזה, הוא פחות ראוי ויש להתעלם ממנו. וכאן כבר אנחנו רואים הבדל גדול, אני חושב, בין המילים הללו של פרשת השבוע ובין היהדות בכלל, לבין דתות אחרות. אפשר לדבר בוודאי על הנצרות, שקודם כל מבקשות להתרחק מן הגוף, מבקשות לראות את הגוף כסמל של חטא, וכמה שפחות לעסוק בו, ויותר מזה, אומרות לנו על הגוף, שהגוף הוא דבר מה, שבסופו של דבר הרוח לא שוכנת בו. האדם נמדד על פי ליבו ולא על פי גופו, דהיינו לא על פי מעשיו האנושיים ממש בעולם. ברור שאני אומר פה אמירה שהיא מכלילה, אבל כאשר אנחנו מוכנים לדבר על הגוף בקטנותו, על כל פרטיו, אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהגוף הזה ראוי לדיבור הזה, ואנחנו לא בורחים מגופנו, אנחנו מישירים אליו מבט. והדבר הראשון שצריך לדבר עליו, כשמדברים על פרשת תזריע, שהיא הפרשה שלנו כאמור, אלה המושגים המאוד מאוד חמקמקים של טומאה וטהרה. ואני פשוט אקריא את הפתיחה המפורסמת של הפרשה הזאת. אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים. יש לזה כמובן המשך, אבל כבר מופיעה כאן המילה טומאה. ואנחנו נכנסים למרחב הזה של טומאה וטהרה, שהוא מרחב מאוד לא ברור. הוא מרחב עד כדי כך לא ברור שהמדרש טוען שהמילים של ספר קהלת, שעל פי המסורת מחובר על ידי שלמה המלך, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני, כלומר רציתי להרחקים בדבר מה, אבל זה היה מעבר ליכולותיי, הוא רצה להבין דיני טומאה וטהרה. והדבר הזה לא התיישב לו, בדעתו הוא לא הצליח לעשות בו סדר מספיק, הוא לא הצליח להכניס היגיון לדברים, כאשר על פי אותם מדרשים, חבר ספר קהלת, שלמה המלך הוא החכם באדם. כלומר, אומרים לנו, זה מעבר להשגתנו. לומר איזושהי תובנה ברורה על מושגי הטומאה והטהרה, מה טמא ומה טהור במקרא, ביהדות, את זה לא נצליח. אנחנו רק יודעים את מה שישנו, את מה שעבר גם במילים, ואת מה שעבר גם בעל פה מדור לדור, אבל להבין את מהות הדברים ולתת איזו תשובה כוללת לרעיון אולי שאפשר למצוא מאחורי הדברים הללו, זה קשה מאוד. ובכל זאת, פרשנים והוגים ומשוררים ניסו לגשת אל השאלה הקשה הזאת, וגם אנחנו ננסה באיזשהו אופן לגשת אליה. ושימו לב, כאשר אנחנו מדברים על טומאה וטהרה, אנחנו לא יודעים לומר מה הכוחות האלה מייצגים בדיוק, אבל אנחנו יודעים לומר מה הם לא מייצגים. מה שברור לגבי טומאה וטהרה, מה שטמא ומה שטהור ביהדות, זו העובדה שזה איננו עניין נצחי, וזה איננו עניין מעמדי בקרב בני אדם. למה אני מתכוון? אם נלך לתרבויות המזרח, אם נלך לתרבות ההודית, אז אנחנו יודעים שישנה ורנה שלמה, כלומר כיתה שלמה, זה בסנסקריט, כת שלמה שהתמאה, הקסטה הנמוכה ביותר במעמדות ההודיים, שנמצאת בתחתית הסולם, חשובה כתמאה, ואסור לגעת בבניה. יש אנשים שהם מתוקף מעמדם החברתי, זהותם, הם תמאים, ומן הצד השני, ישנם אנשים מן האליטה החברתית, מי שבמעלה ההר החברתי, שהוא מתוקף היותו עצמו טהור. כלומר, זו איזושהי סגולה שהוא נולד איתה, איזשהו סמל בבשרו, בדמו, משהו מעין זה, הוא טמא או טהור, זה מצבו, זו מהותו, הוא לא יכול לשלוט על הדברים הללו, ולכן מבחינה היסטורית יש טענות שדווקא האצילים בהודו סבלו לא פעם מהתפרצויות של זיהומים ומחלות, כי מתוך התפיסה שהם באיזושהי רמה תפיסתית אינם יכולים להיטמא, הם טהורים לנצח, אז הם לא צריכים לחשוש לגעת באף אחד, או להיות בעצם במגע שהאחר ייגע בי, ולכן אני לא צריך להיזהר מן העולם. ואנחנו יודעים שכשלא נזהרים מן העולם, אולי חווינו את זה על בשרנו בשנים האחרונות, יש לזאת משמעויות. אבל הטומאה והטהרה שמתוארת כאן, והטומאה והטהרה במובנה היהודי של התורה הזאת, תורת הטומאה והטהרה, הם מושגים שיכולים להיות בעלי תוקף לכל אחד. כל אדם יכול להיטמא ולהיטהר. הכהן הגדול יכול להיות טמא, והאדיוט האחרון שבעם, אין ביניהם הבדל לעניין הזה. כלומר, זו לא, הייתי אומר, הגדרה של מהות, אלא זה משהו שמתייחס למעשיו של האדם, למצבו, אבל אף אחד הוא לא טמא או טהור, מעצם מישהו הוא לא נולד טמא או טהור, אלא זה נמדד בנקודה שבה הוא נמצא במעשה. אבל יותר מזה, הטומאה והטהרה, כאשר אנחנו מסתכלים על המקרא, לא ברור האם יש למושגים הללו משמעות חיובית או משמעות שלילית. לכאורה, אנחנו רגילים לחשוב שמי שטהור זה דבר חיובי, ומי שטמא זה דבר שלילי, אבל מושגים שאנחנו תופסים אותם כמושגים חיוביים מאוד, הם קשורים בטומאה. הנה, הפרשה הזאת התחילה מאישה שילדה, אישה כי תזריע וילדה זכר. כלומר, הלידה יש בה מימד של טומאה. אבל האם יש דבר יותר גדול מן הלידה? המקרא עצמו מצווה על הלידה בראשיתו, כלומר, כל הקיום האנושי מכוון אל הלידה, מכוון אל הרגע הזה של יצירת חיים חדשים, ודווקא הדבר הזה הוא טמא, הוא קשור בטומאה. יש פה תמיהה גדולה, אני חושב, של כל מי שקורא את הטקסט הזה, והתימהון הזה הולך ומתגבר כשאנחנו רואים שבעצם ההפך של לידה, שהוא רגע החיים המובהק, המוות הוא המייצג הגמור של הטומאה. אין מי שמטמא כמו מת. זה מושג ידוע ביהדות, מי מתים, המוות מטמא. אנחנו רוצים להתרחק מן המוות מפני שהוא טמא. המוות הוא טמא, וגם הלידה יש בטומאה. יש פה לכאורה סתירה, אני חושב שבתוך הסתירה הזאת מצויה התשובה. במשנה נאמר על הטומאה, על המושג הזה, שאני חושב שיש בו משהו מרתיע בכל פעם שאתה מעלה אותו על דל השפתיים, לפי חיבתן היא טומאתן. כלומר, ככל שאתה בעל חיבה גדולה יותר מצד העולם, אם תרצו מצד האלוהי, ככל שיש בך יותר חשיבות, יש יותר סיכוי שאתה יכול להתאמה. כך יכולה לגעת בך יותר טומאה. ואני חושב שמתוך המילים הללו, ואנחנו יודעים שמשה רבנו בכבודו ובעצמו, ברגע מסוים, הוא היה נגוע בצרעת, שזה דבר שעל פי הפרשה הזאת הוא מתאמה. כלומר, משה רבנו, המנהיג הגדול, הדמות הראשית של המקרא, כמו שאני אוהב לקרוא לו, גם הוא היה ברגע מסוים בתוך המושג הזה של טומאה. ולכן אני חושב שהמושג של טומאה הוא לאו דווקא נוגע לטוב או רע. אלא הוא מתאר לנו, והוא מנסה להבחן לנו, את האפשרויות שיש בכוח האנושי, בעוצמה האנושית, ואני חושב שהעוצמה האנושית מקבלת את ביטויה הגדולה ביותר, כלומר, מתי האנושי מרגיש את עוצמתו, או בתיאורים אחרים, פיוטיים יותר, מרגיש את המימד היוצר שבו, הבורא, שבו הוא אפילו לרגע חש את עצמו מתקרב במשהו לאלוהי, כאשר הוא מביא חיים לעולם. וישנה ההבחנה שבעצם החיים שאתה מביא לעולם, הלידה, זהו דבר מה שמזכיר לך גם את יכולתך להמית. זו העוצמה הגדולה של האדם, שיש ביכולתו להחיות ולתת חיים, ויש ביכולתו להמית. ולכן הטומאה נעה כל הזמן באיזשהו מרחב לימינלי, מעומעם, בין המוות לחיים. הלידה מתמת, המוות מתמה, כי בעצם יש פה את שני הביטויים התהומיים של מה שהאדם יכול לעשות עם כוחותיו. משה רבנו, הזכרנו אותו, הוא האדם שהצליח לעשות עם כוחותיו האנושיים, והוא היה אנושי לחלוטין, על פי התיאורים המקראיים, גם עם מגרעות אנושיים, הוא הצליח לעשות עם הכוחות האנושיים הללו את הדברים הגדולים ביותר. אבל אדם יכול להשתמש בכוחותיו האנושיים, אנחנו רואים את זה כל הזמן, בפנינו. הוא יכול להשתמש בכוחותיו האנושיים, בעוצמתו האנושית, לעשות דבר מה רע, ולכן טומאה וטהרה, אלו שני צדדים של המטבע האנושי, כפי שחיים ומוות הם שני צדדים של המטבע האנושי, ובכל האזורים שמזכירים לנו את עוצמתו של האנושי, אנחנו צריכים להיזכר בכך שאותו האנושי יכול להביא לידי חיים, ואותו האנושי יכול להביא לידי מוות. וכאן אני חושב, אנחנו צריכים להסתכל על העובדה שישנה איזושהי נטייה בדעת האנושית, בנפש האנושית, בחברה, להעריץ כוח, כל מיני דמויות של מנהיגים, שמסתכלים עליהם ואומרים, הוא חזק, ולכן אני מעריץ אותו. והנה, המושגים דווקא של טומאה וטהרה אומרים לנו משהו הפוך לגמרי. הם אומרים לנו שעוצמה יש באנושי, העוצמה הגדולה ביותר, הוא יכול להביא חיים חדשים לעולם. והשאלה היא, תמיד, כיצד הוא משתמש בעוצמתו? עוצמה כשלעצמה, אולי אפשרות מדהימה, אבל היא לא המידה הטובה שאתה צריך לכוון אליה. היא אף פעם לא השורה התחתונה שאותה אנחנו בוחנים בבואנו לבחון את האדם. אלא מה אתה עושה עם עוצמתך? אחת השאלות המעניינות על הפרשה הזאת, שהיא באמת שאלה שקשה לתת לה תשובה קלה, זו השאלה מדוע אישה שילדה זכר צריכה להמתין זמן מסוים עד שהיא תתאר, עד שהיא תצא מטומאת הלידה המשונה הזאת, ואילו אישה שילדה נקבה, ילדה בת, צריכה להמתין זמן ארוך יותר. האם יש פה תפיסה שלידת הבת היא דבר תמה יותר מלידת הבן? אני חייב לומר שמראשית הפרשנות היהודית שללו את האפשרות הזאת באופן מובהק. ואחת ההצעות המעניינות שחוזרת בכל מיני התגלמויות לאורך הזמן, זו ההצעה שדווקא מפני שבהולדת הבת באה לעולם עוד מישהי שמסוגלת ללדת. כלומר, כוח החיים בעולם מתגבר. יש פה ביטוי של ההולדה, של הדבר הזה, יש פה ביטוי של החיים. אז יש בזה סמל מובהק יותר של העוצמה שאנחנו יכולים לאחוז בה, וכמה שהיא יכולה בקלות להפוך מתאורה לטמאה, כמה שאנחנו צריכים להיזהר בעוצמתנו, כמה שהמגע בין חיים למוות, ומה שמפריד בין חיים למוות, הוא דק כחוט השערה. אגב, אם אנחנו חושבים על המושגים הללו מבחינה היסטורית, רגע הלידה הוא תמיד היה רגע של פחד המוות. לידה הייתה אירוע שלאו דווקא שורדים אותו, ולכן דווקא כשחיים חדשים נולדים, ישנה התזכורת המובהקת ביותר לאפשרות המוות, והדבר הנורא מכל, שהאנושית תמיד צריך להעמיד לנגד עיניו, זה שהמוות בו יבוא, הוא טבעי, כפי שהעובדה שיש לאדם צרעת לפעמים, ויש לו מחלות, כפי שפתחנו את הדברים, כלומר, הצדדים הפחות אסתטיים של הקיום האנושי הם דברים טבעיים, המוות הוא טבעי. אבל מה שהוא, הייתי אומר, מזעזע, בפשטות, זו הידיעה, וזה מופיע לנו כבר בסיפור קין והבל, בראשית סיפורנו, שאנחנו לוקחים מעצמנו את חיינו, אנחנו מנצלים את כוח החיים שבנו, באופן תמה ולא באופן טהור, אנחנו לא נותנים למוות הטבעי לבוא אלינו, אלא אנחנו עושים זאת. ובכל פעם שחיים חדשים נולדים לעולם, ואני לא אנקוב בשמות של דמויות, אתה צריך לשאול את עצמך, מי יהיה האדם הזה בעולם? האם הוא יהיה מאלו שיקדישו את חייהם לחיים, או שהוא יהיה מאלו שחייהם הותירו אחריהם שובל של מוות. ביכולת האנושי להביא לעולם יהלומים, ולהביא לעולם גם חלודה, וזו אולי הנקודה האפשרית המעניינת להבנת המושגים של תמה וטהור, שבאמת, כפי שפתחתי ואמרתי, החכמים הגדולים ביותר, הקולמוסים שלהם עבדו שעות נוספות כדי לומר משהו על טומאה ועל טהרה. יש למילה הזאת אגב כמה וכמה הטיות בעברית, אולי גם זה בא להעיד שאנחנו לא יודעים איך לתפוס אותה, איך לומר אותה כל כך. היא מגיעה אלינו מכל מיני כיוונים. המושגים הללו הם מושגים שהם מטושטשים עבורנו ואנחנו צריכים לנסות להבין אותם. אבל אני חושב שקודם כל ההבחנה שמוות וחיים כרוכים זה בזה, מעורבבים זה בזה, ושתמיד ברגע הראשית אנחנו מקבלים גם איזושהי תזכורת מן האחרית ולהפך, זו תודעה חשובה. אנחנו אמרנו שבמוות יש טומאה, אבל הפרשה שלנו, פרשת עזריה, אומרת לנו שגם בלידה ישנה טומאה. ואני רוצה להמשיך עם הפסוקים הראשונים של הפרשה, עם המילים הראשונות שלה. ונאמר לנו בפסוק השלישי, הוא מתחיל כך, וזה למעשה כל הפסוק, זה פסוק קצר. וביום השמיני ימול בשר עולתו. זה אותו זכר, אותו בן שנולד בראשית הפרשה, אישה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני ימול בשר עולתו, כלומר, ברית המילה. עכשיו, לנסות לומר בפירוש, מה המהות של ברית מילה, זאת לא אנסה. ובזאת גם נחלקו המפרשים, יש מי שרואים בברית מילה סמל לאומי, בפשטות, סמל לאומי בבשר. את הסמל אתה לא רק נותן ברוח, הוא לא נותר ארטילאי, הסמל הוא בבשר עצמו. זאת עוד פעם, הבלטה של ההבדל הזה, בין המחשבה שאמונה היא שאלה של הלב, בין המחשבה שאמונה היא שאלה, שאולי שוכנת גם בלב, אבל יש לה משמעויות, והיא צריכה לבוא לידי ביטוי בכל חלקי החיים ובכל ביטוייהם, וגם ממש בבשרו של האדם. אבל זהו סמל לאומי, זהו סמל לאומי שמקבל את צורתו מכך שהוא נתון במקום הקשור לפריון הלאומי, כן? כי בסופו של דבר כל אומה, כל יסוד של חיים אנושיים קהילתיים יושב על אותה נקודה של פריון, ולכן ברית המילה היא היכן שהיא. אפשר כמובן להסתכל על ברית המילה כאיזשהו צעד מדעי, יש מי שאוהבים לנסות לתת איזשהו הספר שמראה ומוכיח שברית מילה ידועה בכך שהיא מפחיתה סיכוי למחלה הזאת ולמחלה אחרת, ואני חושב שזה לא העניין. יש הרבה דברים שיכולים להפחית מחלה כזו ומחלה אחרת, והם לא מצויים ביסוד התרבות היהודית, והם לא עולים מן המקרא. ולכן, אני חושב שצריך לנסות לומר משהו על ברית המילה, מתוך ההקשר שבו אנחנו נמצאים. מתוך ההקשר של הלידה, שנפתחה איתה הפרשה, וההבנה שבלידה אנחנו מקבלים איזושהי ערבוביה בין טומאה לטהרה, ואנחנו יכולים להבין ממנה את המהות של עוצמת האדם, ויכולתו להביא גם לטומאה וגם לטהרה מתוך כוחותיו האנושיים. אחת פרשנויות על השאלה שהזכרנו כאן קודם, מדוע האישה צריכה להמתין זמן רב יותר, להיטהר זמן רב יותר עבור הבת שילדה מאשר עבור הבן שילדה, אחת התשובות שניתנות היא מפני שביום השמיני מלים את הבן. כלומר, טקס המילה יש בו משהו מטהר, לפי הפרשנות הזאת, ולכן הוא מקצר תהליכים. ואם טקס המילה יש בו משהו מטהר, צריך להבין כיצד יש בו משהו מטהר, ואני רוצה לומר משהו שאני מנסה לומר אותו בזהירות, אבל אני חושב שדווקא הוא ראוי להאמר. וזוהי האמירה שבעצם גם מקום המילה, מקום זכרותו של הזכר, זהו מקום שבו, ואנחנו יודעים את זה מכל ההיסטוריה האנושית ועד ימינו, באים לידי ביטוי הכוחות החיוביים שבאדם והכוחות ההרסניים שבו. זה המקום שממנו נולדים חיים, אבל זה גם המקום שממנו, בהרבה מובנים, קורה הדבר היחיד שמתואר במושגים היהודיים כשווה ערך לרצח, וזהו האונס. כלומר, התשוקה שמסומלת על ידי מקום המילה היא כוח, שהוא יכול להיות הכוח המופלא ביותר, והוא יכול להיות כוח ממית ורצחני, ושוב אנחנו חוזרים אל הבחירה העדינה והקרובה כל כך, ותמיד הבחירות הקשות הן בחירות שבהן האפשרויות, או שבהן המרחק בין האפשרויות לא נדמה גדול כל כך, אפילו שהוא הוא אולי הכי גדול, אבל לעין זה לא נראה כך. יש לנו כאן כוח באדם, שהוא מצד אחד הכוח המחיה ביותר, והוא גם כוח של המתה והרס, וזה הצד המיני שבחיי האדם, והתשוקה המינית, ושם האדם עושה דבר מה. שם הוא קורא את ברית. והברית היא מעין חיסור, מעין פגימה, אני לא חושב שצריך לקרוא לזה פגימה, אבל היא נוגעת במקום הזה, היא במובן מסוים מחסרת אותו. ואם נסתכל על תרבויות מסוימות מקבילות ליהדות, אני שב וחוזר לנצרות, אבל זה לא רק שם, המשמעות של להיות טהור היא תמיד משמעות של הנזרות גמורה. תתנזר, לך, חיה במנזרים הקתולים בוודאי, אתה אמור לחיות במנזר, לסגף את גופך, להתנזר מן האישה ומכל הצדדים שהגוף יותר נוכח בהם בחיים, ואתה תהפוך לך להיות רוח בלבד, ובזה אתה תקנה את טהרתך. ביהדות זה אינו כך, הרי הנזיר הוא מתואר כדמות שאינה אידיאלית כלל וכלל, יש בזה מימד של חטא בנזירות. איננו מבקשים להיטהר באמצעות התרחקות מן העולם. אבל אנחנו מבקשים במובן מסוים להצליח לעדן, להצליח לשלוט, להצליח לרסן את הצדדים הגופניים שיש בנו, מתוך מחשבה, כלומר שהמחשבה תוכל לשלוט בצדדים הללו, לומר להם דבר מה, ואני חושב שאפשר לראות בברית המילה את הניסיון הזה, לבוא באמצעות מעשה, ואני יודע שיש בזה מימד שנדמה באופן טבעי להרבה אנשים כאחזרי, אבל יש פה סמל עתיק, לכך שאני כאדם, אני אינני בוחר לפגום, הרי כאשר מדובר במילת נשים, אז מנסים להסיר בעצם מן האישה, וזה דבר נורא והיום ומתועב, להסיר מן האישה את הצד המיני בחייה באמצעות מילת הנשים, אבל ברית המילה לא מבקשת לעשות זאת, היא רק מבקשת לתת סימן שיש בנו כוחות גדולים ומופלאים, שעלולים להפוך להיות אכזריים ושפלים, ואנחנו באופן יזום מנסים לשלוט בהם. זו הברית שלנו. הניסיון לקחת את הכוחות האנושיים ולהעביר אותם למקום, לאיזשהו מסע שאנחנו חושבים שהרוח שלו היא רוח נכונה, כי אנחנו יודעים שמהר מאוד האנושי יכול למצוא את עצמו נדחף על ידי הרוחות הרעות שמנשבות בו. ברית המילה, הסמל העתיק הזה, גם היא בעיניי נוגעת בדיוק באותו המקום הקשה והעדין של הפסע הזה, שבין חיים לבין חיים שמביאים למוות. ואנחנו הולכים בקו הדק שבין בתפר, שבין תומעה לתארה, עם פרשת תזריע, והגענו אל המרכז של הפרשה הזאת במובנים מסוימים, העיקר מבחינה כמותית, הצרעת. איזה דבר מופלא לדבר עליו, לקרוא את הפסוקים, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו, סט או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת. אנחנו שומעים את השמות הללו, זה אינו מעורר באדם שמחה מיוחדת, אבל במובן מסוים זה צריך, כי הנה, זה אנושי. ואנחנו מסתכלים על זאת, ואנחנו מדברים על זאת, ובמקום הקדוש יגיע גם המצורע. זאת אומרת, העובדה שהאנושי הוא במובן מסוים כרוך במציאות כזאת של חולי ובעיות וכיעור במובנים מסוימים, היא ישנה שם והיא אינה מונעת מאיתנו את הגדולה. משה, הזכרתי זאת, ידו הייתה מצורעת. האם העובדה שברגע מסוים ידו הייתה מצורעת, זה אומר שהוא פחות משה? לא ולא. אבל בכל זאת צריך לנסות לומר דבר מה על הצרעת הזאת, צריך לנסות להבינה. קודם כל צריך לומר שגם לדעת הפרשנים, וגם מאיזה מבט אני חושב פשוט וטבעי, הצרעת שמתוארת כאן, ומה שמכונה היום צרעת, מחלת הנסן, לפרה, מחנה מסוימת שמזוהה היום כצרעת, אלה אינן אותן מחלות גם על פי הסימפטומים כפי שהם מתוארים בשפה המקראית. ואני גר לא מאוד רחוק מבית הנסן, שזה היום מקום בילוי מאוד יפה בירושלים, אבל זה היה פעם בית מצורעים, זו אינה אותה צרעת. ובכלל, ברור שהמחלה הזאת מתוארת באופן שבו מתוארות מחלות אנושיות, אבל הצרעת המקראית היא מחלה שסממניה, תסמיניה, מזכירים לנו את המחלות המוכרות לנו ממדע הרפואה ומהחיים כבן אדם. מן הצד השני, הדרך להירפא מן הצרעת היא דרך רוחנית, והצרעת מזוהה לכל אורך המקרא כדבר שיש לו סיבות שהן סיבות שברוח. צרעת מרים, מפני שהיא דיברה שרה במשה, היא הופכת להיות מצורעת. אפילו הפרשנים אומרים שמשה, כשידו הפכה למצורעת, אותו אירוע מקראי שהזכרתי, הדבר הזה נובע מאותו חטא שחטאה בו מרים. מרים דיברה לשון הרע במשה, ומשה דיבר לשון הרע בעצמו ובעם ישראל. את הצרעת משה מקבל באותו דו-שיח שבו האל מבקש להטיל עליו את שליחותו להיות משחרר העבדים, והוא מזלזל בעצמו, הוא מזלזל בעם, הוא אומר שהוא אינו מסוגל לכך ולא יאמינו לו, הוא בעצם מדבר לשון הרע גם על עצמו. ויש פה שיעור יפה שאדם יכול לדבר לשון הרע גם על עצמו. לשון הרע, אפשר לדון הרבה מאוד זמן בהגדרה המדויקת של המילים הללו. לשון הרע היא היכולת לומר מילים שיש בהן רוע על האדם שלא לתועלת עצמך וביטחונך ולא לתועלת הכלל, אלא מתוך העינוג האנושי, הרע והבזוי הזה של דיבור שרה באחר. אז משה מדבר שרה בעצמו, הוא מזלזל בעצמו, וזו אינה אמת. הוא מקטין את עצמו והוא גדול מזה. ולכן, כך על פי חלק מהפרשנים, האות שניתן לו על כך שהוא יכול בסופו של דבר להיות משיע העבדים, הוא בדמות הצרעת ולא בדמות חביבה יותר. אז אנחנו כבר נכנסנו ודיברנו על הקישור בלשון הרע לצרעת, אני ארצה להגדיל את הקישור הזה עוד רגע. אבל קודם כל, לפני שמדברים על הקישור הזה עצמו ממש, צריך לומר משהו כאשר מדברים על הצרעת המקראית, שיש כאן סימן ראשון לאיזושהי הבנה שיש קשר בין הפסיכו לבין הפיזי, מה שמכונה הבעיה הפסיכופיזית. איך יכול להיות שעניין תודעתי, שזהו העניין הפסיכי, בתוך המילה הזאת פסיכו, משפיע על הפיזיות, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד מחלות שהאדם חווה, ובאות לידי ביטוי בולט, חיצוני, בגוף, באור, הן מחלות שמושפעות מהתרחשות שהיא לא התרחשות שהיא פיזית במובהק, ממילה שנאמרה, ממצב נפשי, ובמיוחד מחלות אור. עד ימינו, זה דבר מובהק, שעד ימינו מחלות אור הן מחלות שהרבה פעמים, יותר ממחלות אחרות, יאמרו לך הרופאים שיש כאן מימד אלום, שקשה לשים עליו את האצבע, שקשור בשאלה נפשית, בשאלה תודעתית, שמשפיעה ממש על האור הנראה לעין. וזה במובנים רבים פלא. אגם שאפשר לתת לזה אין ספור הסברים מדעיים, הבעיה הפסיכופיזית, השאלה הפסיכופיזית שעסקו בה פילוסופים והוגים ומדענים, אני חושב שהיא עדיין בהרבה מובנים עומדת בעינה והיא מפליאה כפי שהייתה מאז ומעולם. הקישור בין לשון הרע לבין הצרת הוא קישור מעניין, כי הוא מראה על המחשבה שמה שהופך את האדם להיות כזה או אחר, מה שמשפיע על האדם ברמה החיצונית, הוא המילים שהוא אומר. זה לא, אפילו לא המחשבות, המילים. אנחנו חלק מתרבות, אני תמיד מזכיר שהעולם נברא במאמרות על פי היהדות, והמילה היא הדבר הגדול ביותר, ומה שיקבע אם אתה תהיה מצורע או אינך מצורע, אפשר לומר את זה גם במובן הפשוט, ואולי גם במובן מטאפורי, אלו המילים. איזה שימוש אתה עושה במילים, על פי זה אתה עתיד להישפט. וכאן גם אומרים לאדם, ראה, גופך, אתה עצמך, זה איזשהו בד ריק לכתוב עליו את מילות השיר שהוא השיר שלך. והשאלה היא, איזה שיר אתה כותב? ויכול להיות שיר שהוא מצורע, יכול להיות שיר שהוא טהור. ואני חושב שבאמת יש גם אצל הפרשנים, גם במילים של הפרשה הזאת, איזו כפילות, האם צרת היא פשוט עוד מחלה מן המילון, או שהיא בכלל משל. פרופסור לייבוביץ' שאוהב להביא את המדרש, שעל פיו האדם הצרוע, האדם הנגוע בצרת, זה דימוי לבית המקדש בכבודו ובעצמו. בית המקדש, הקדוש, המקום שצריך להיטהר שבאים אליו, גם מי שעולים עד היום להר הבית, זו מחלוקת כמובן, בגלל ענייני תומה וטהרה. האם מותר לעלות להר הבית, אבל הם משתדלים להיטהר, לעלות תאורים, אז בית המקדש, אתה משווה אותו לצרוע? כן. כי גם בית המקדש הוא בד ריק לצייר עליו את מילותיך, ואנחנו יודעים שבבית המקדש נאמרו מילות שחיתות, פריצות ועבודת אלילים, ברגעים מסוימים, וברגעים אחרים נאמרו מילים אחרות. והצרת היא גם מצד אחד מראה לנו שהתרבות שלנו עוסקת בכל התלאות ובחולאים האנושיים כמות שהם, והיא אפילו אולי יודעת להעיד לנו משהו על אופיים מבחינה רפואית, אבל הדברים הללו הם גם תמיד סמל, ואני חושב שזה דבר מה יפה, יש כל כך הרבה יוצרים ומשוררים שקראתי, שאפשר לומר שזו חשיבה משונה, אבל כשהם היו חולים פיזית, ולאו דווקא אנשים שמאמינים באיזשהו מיסטי מובהק, באיזשהו מימד שמעבר לעולם הזה, שהם אמרו שברור להם ש... המחלה, החולי הפיזי שלהם הוא סימבול גם למשהו אחר, אז הצרת הפכה כולה לסימבול שמחזיר אותנו שוב אל הדבר שיכול להיות הטהור ביותר והטמא ביותר, והוא העוצמה הגדולה ביותר ביהדות, וזוהי המילה. והנה הראש שלי כבר חוזר למשחק המילים של מילה וברית מילה, ובאמת הברית המשמעותית ביותר שלנו, שאנחנו צריכים להיות זהירים איתה יותר מכל, זוהי הברית עם המילים. ואני רוצה לומר עוד דבר מה קטן. אנחנו מצויים בזמן הזה, בשבת הזו, בכניסה, בראש חודש ניסן. החודש, שקצת כמו שדיברנו על לידה ומוות, והחיבור בין שני המושגים הללו, הוא גם הראשית וגם הקץ בתרבות היהודית. ראש חודש ניסן הוא ראש השנה המקראי, ומן הצד השני הוא החודש שבו עתידין להיגאל, כלומר קץ ההיסטוריה, הגאולה, האם הגאולה היא קץ ההיסטוריה או לא, זו שאלה גדולה, אבל לפחות הוא במובן מסוים קץ הזמן המוכר לנו, או מעבר לעידן חדש. והחיבור הזה בין תחילה לסוף, והעובדה שבהתחלה, בלידה, אתה חייב להעמיד לנגד עיניך גם את הסוף, את המוות, אבל מן הצד השני, גם במוות, אתה יכול לראות אולי את הלידה, אז אני חושב שהרוח הזאת עומדת בפרשה שאנחנו נמצאים בה, הדברים הללו, אמרתי שאני אזכיר את דוד, אז גם דוד המלך, שהיו לו חטאים נוראיים, ושחייו היו מרובים במאורעות, ומה שהראה לו עם בנו אבשלום וכולי, ובכל זאת הוא גם הגאולה תבוא ממנו, משיח בן דוד. כלומר, גם ברגעים שנדמים לך כרגעים רעים של קץ ושל איזשהו עין, איזשהו ריק, אתה יכול לראות גאולה. יש תמיד את הכפילות הזאת, וזו נקודה שרבי נחמן מברסלב, שנולד בראש חודש ניסן, שב עליה תמיד, שדווקא כשאדם מצוי בתחתית הבור, הוא יכול דווקא מזה לראות את החיים החדשים, שהוא יכול להוליד את עצמו לתוכם במובן מסוים, להתחיל אותם כעת. מפני שתחתית הבור, אם הופכים אותה, זה וואר. זוהי הנקודה שבה כבר קלו כל הקיצין, ועכשיו אפשר להתחיל את הזמן מחדש. וזה מצוי בפרשה הזאת במפורש, דווקא כשמדברים על צרעת, כי בפרשה הזאת נאמר כך. וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו של המצורע, ותיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור. כלומר, הבן אדם שיש לו רק נגע אחד או שניים, אז הוא בראשית המחלה, הוא טמא לחלוטין. אבל דווקא משהו כוסה כולו בנגעים של צרעת, זה הסוף. עכשיו הוא טהור. כלומר, דווקא מן הרגע שנדמה לנו הכי נורא, דווקא מן הסוף, מן המיטה, אפשר לראות סימן לחיים, זה גם תמיד עובד הפוך, אבל הנה, האדם שנמצא בתחתית, כולו מחוסה בדבר הנורא ביותר, שראינו אותו בפרשה הזאת, זה הרגע שממנו הוא מתחיל להיטהר. אנחנו מסיימים את מסענו על פרשת תזריע, שננו בה בין חיים למוות, בין הנפש לגוף. אני רוצה לסיים אותה עם כמה שורות. אני אקריא רק שני בתים מתוך שיר, שהוא בעצם איננו שיר. פנחס שדה לקח בספרו תיקון הלב, מילים של רבי נחמן מברסלב שאמרנו שנולד בראש חודש ניסן, והפך, סידר אותן וערך אותן כמעין שיר, והוא קרא לו אל נפשו. אחרי שנקרא את השיר הזה, נשמע את ניגון העגלה שעליו שרים רבי נחמן מברסלב, רבנו זעק בקול גדול, אין שום יאוש בעולם כלל, בביצוע של הרכב הלב והמעיין. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי, ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. רבי נחמן מברסלב בעיבוד פנחס שדה, אל נפשו. נפשי החזקה והפיקחת, למה לא חסת עלייך? ושכחת אומן המגדל אותך, והכילך ממתקים, והלבישך הרגמן, ואתה את רמוסה בנקבי צון, ובין רגלי התאוות, האבות והגשמיות, ואת עירום ועריה, יין משתך נהפך למשתה דמעות. מה תעשה ליום פקודה? ומה תשיב לשולחך דבר? אל תבט על מצלות הזמן, כי גופך חלש ודל. הזמן הולך ועומה, והגוף אפשר עכשיו ביומו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.